שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק א' במסכת שבת באתר sinai.org.il. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק המצניע בסוף צדיק עמוד ב' ונסיים במשנה בצדיק ב' עמוד א'. היום השיעור יצא משום מה מאוד ארוך ומקוצר זמן לא יכולנו לקצר אותו יותר, לכן השיעור היום יהיה 25 דקות, בעזרת השם נפצה על זה בשיעור הבא. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת פרל שרה בת צבי, זיכרונה לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה איך שהשיעור של ההוצאה הוא סובייקטיבי לחומרה. בחלק השני נראה שהשיעור של ההוצאה תלוי בשביל מה אני מוציא. בחלק השלישי נראה מה הדין של מי שמעביר דרך קרמלית. ובחלק הרביעי נראה מחלוקת לגבי אגד כלי, שמי אגד, ואיך זה משפיע על מי שמוציא את מה שנמצא בתוך איזשהו כלי כשלא כל הכלי יצא. אז הנושא של החלק הראשון זה על זה ששיעור ההוצאה תלוי בדעתו של האדם. כלומר, כמו שלמדנו בפרקים האחרונים, אדם חייב על הוצאה רק אם הוא הוציא שיעור, כלומר כמות כזו, שנחשבת למשהו שיש לה חשיבות. ולמדנו בפרקים האחרונים את השיעורים השונים של דברים שונים שאדם יכול להוציא, למשל מאכל זה בדרך כלל בכמות של גרוגרת, אבל למדנו בדף עין וב שהשיעור הזה הוא גם סובייקטיבי לחומרה. כלומר, למשל במאכל, למרות שלרוב האנשים רק מגרוגרת זה נחשב דבר חשוב, אבל אם יש אדם שהוא עני ובשבילו גם שיעור של פחות מגרוגרת זה חשוב, אז אם הוא יוציא את אותו שיעור, אז הוא יהיה חייב. כלומר, זה תלוי בדעתו של כל אדם ואדם, אבל התלות הזאת בדעת של האדם היא רק לחומרה. כלומר, אם למשל כולם מחשבים גרוגרת, אבל הוא מאוד עשיר וגרוגרת אצלו זה לא נחשב לכלום, והוא רק מחשיב ארבע גרוגרות, אם הוא יוציא גרוגרת, הוא כן יהיה חייב, כי כאן בטלה דעתו אצל כל אדם. זה הכלל שראינו בעיני עמוד ב' במשנה, ראינו שם עוד שתי דעות, אחת מהן נזכיר עוד מעט. בכל אופן, את אותו עיקרון שהשיעור הוא סובייקטיבי לחומרה, עכשיו נראה גם במשנה שלנו. אומרת המשנה, המצניע לזרע והוציאו בשבת חייב. כלומר, נניח שלמשל יש סוג זרע שרוב האנשים רק מחשיבים אותו אם יש חמש זרעונים כמוהו, אז סתם אדם שיוציא ארבעה זרעונים יהיה פטור, כי ארבעה לא נחשב לכלום. אבל אם יש אדם שאצלו גם ארבעה נחשבים, ואיך אנחנו יודעים שהם נחשבים אצלו? כי הוא הצניע אותם בצד בשביל להשתמש בהם לזריעה, אז אם הוא הוציא אותם הוא חייב גם על ארבעה. אבל זה המשנה מוסיפה שני דגשים. דגש אחד זה שזה רק הוא, כלומר אם מישהו אחר יבוא ויקח את אותם ארבעה זרעונים ויוציא אותם, הוא יהיה פטור, כי הוא לא מחשיב ארבעה. דגש שני, גם זה שהצניע, אם הוא מבטל את ההצנעה, כלומר בסוף הוא לא רוצה לזרוע אותם, והוא מחזיר אותם למאגר הכללי של הזרעים, אז באמת אם הוא מוציא או מכניס, גם הוא פטור, כי הוא ביטל את אותה החשבה שהוא החשיב אותם. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שישה דיונים. הדיון הראשון זה ששואלת הגמרא, למה בשביל שאני אראה שאני מחשיב גם פחות מהכמות, אני צריך להצניע אותם לפני? למה זה לא מספיק שפשוט לקחתי ארבעה זרעים ויצאתי איתם בשביל לזרוע? הרי זה מראה שאני מחשיב גם ארבעה. מסביר הבאי, אתה צודק, באמת אם לקחתי ארבעה זרעים בשביל לזרוע, זה מספיק ואני אהיה חייב, כי הראתי שאני מחשיב אותם. המקרה שהמשנה דיברה עליו זה מקרה יותר מחודש, שצנעתי ארבעה זרעים, נניח ביום ראשון, אבל אז אחר כך, כשהגיע השבת, כבר שכחתי למה שמתי אותם בצד, וסתם הוצאתי אותם מרשות לרשות, בלי כוונה לזרוע אותם, בכל זאת אני חייב, כי כיוון שכבר הצנעתי אותם לצורך הזרעה, הראיתי שגם הם חשובים מבחינתי, ואפילו ששכחתי את זה, אני חייב. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה שרב יהודה בשם שמול רוצה להבהיר לנו עד כמה זה באמת תלוי בדעתו. הוא אומר, זה לא רק שלא צריך גרוגרת, אלא אפילו אם רק הוצאתי כזית, אני אהיה חייב כי אני מחשיב כזית. אלא אפילו כזית לא צריך. אפילו אם הוצאתי גרגיר אחד, גם על זה אני חייב אם אני מחשיב את זה. זה הדיון השני. הדיון השלישי זה התקפה של רב יצחק. יש מחלוקת בין רש"י לתוספות האם הוא מתקיף את הדיון הראשון או את הדיון השני. בכל אופן הוא אומר, אם הכל עד כדי כך תלוי בדעתו, אז למה זה רק לחומרה? למה שלא יהיה גם לכולה? כלומר, שאם אני מחשיב רק בית שלם של זרעים, אז רק אם הוצאתי את כל הבית, רק אז אני אהיה חייב. עונה הגמרא שצריך לחלק בין לחומרה לבין לכולה. בלחומרה הולכים גם לפי הסובייקטיבי, לעומת זאת לכולה אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם והולכים לפי כולם, וממילא הוא יהיה חייב על גורגרת אפילו שהוא מחשיב רק הרבה יותר. עכשיו מסבירים את תוספות מה הסברה לחלק בין החומרה לכולה, למה בחומרה אנחנו לא אומרים בטלה דעתו ובכולה כן, כי הם אומרים שפחות מהשיעור שחזל נתנו זה דבר יחסית מצוי, למשל חזל אמרו גורגרת, אבל זה לא נדיר למצוא אנשים שמחשיבים גם פחות מזה, כלומר כזית למשל או אפילו פחות, ולכן אם יש מישהו כזה אז לא אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם, כי זה לא דבר כל כך נדיר. לעומת זאת למצוא אנשים שלדעתם גורגרת לא נחשבת לכלום זה הרבה יותר נדיר, וממילא עליהם כן אומרים בטלה דעתם אצל כל אדם. עד כאן הדיון השלישי שאמרנו שזה תלוי בדעתו, אבל רק לחומרה ולא לכולה. הדיון הרביעי זה שאומרת הגמרא שהמשנה שלנו היא לא כרבי אלעזר ברבי שמעון, שגם ראינו אותו שם בדף עין וב, שהוא מחמיר עוד יותר מהמשנה, כי למשנה אמרנו שאם אני מצניע פחות מהשיעור הרגיל, אז אם אני מוציא את זה אני חייב, אבל אם יבוא מישהו אחר ויוציא את מה שאני הצנעתי, הוא יהיה פטור. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון מחייב גם את אותו מישהו אחר. זה הדיון הרביעי. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד א', ובשביל הדיון החמישי אנחנו נקפוץ עכשיו לשורה החמישית בעמוד ב'. נזכיר שאמרנו במשנה שאם בסוף התחרטתי ואני כבר לא מחשיב את אותם ארבעה זרעים, אז אם הכנסתי אותם חזרה פנימה למאגר הכללי, אני פטור כי אני כבר לא מחשיב אותם. על זה שואלת הגמרא, מה החידוש? לכאורה זה ברור. עונה הבאי, אתה צודק. אם אמרתי בפירוש שאני לא רוצה להחשיב אותם יותר, אז ודאי שאני פטור. אלא שהמשנה מדברת על המקרה יותר מחודש, וזה שלא אמרתי בפירוש, אלא פשוט החזרתי אותם למאגר בלי לומר כלום. עכשיו גם זה לא כזה מחודש, כי לכאורה כשהחזרתי זה מראה שאני כבר לא מחשיב אותם לזריעה, אלא שמוסיף הבאי, למרות שהחזרתי אותם, מדובר שהם עדיין קצת בצד ואפשר להבדיל אותם מהשאר, אז היינו חושבים שאולי אני עוד מתישהו כן ירצה לזרוע אותם, כמה שמלן שזה כן עכשיו הביטול של ההחשבה שלהם, וממילא אם אני אכניס או יוציא אותם, אני אהיה פטור. עד כאן הדיון החמישי לגבי ביטול ההחשבה, ועכשיו נחזור קצת אחורה לשבע שורות לפני סוף עמוד א' ונראה את הדיון השישי לגבי ההחשבה. עכשיו בשביל להבין את הדיון הזה נקדים הקדמה קצרה, וזה שלגבי הוצאה בשבת אמרנו שהשיעור הרגיל של אוכל זה גורגרת. לעומת זאת לגבי תומה, כלומר בשביל שמאכל יוכל לקבל תומה, שם לא מספיק לא כזית ואפילו לא גורגרת, אלא צריך כביצה. ממילא אם יש לי איזשהו מאכל של תרומה שהוא קטן מכביצה, אפילו שהוא נמצא בתוך בית תמה, הוא לא יתמה כי הוא קטן מכביצה. אבל שואל רבה, מה יקרה אם באמת בתוך בית תמה יש לי חתיכת תרומה שהיא קטנה מכביצה, אז באמת בינתיים היא לא נטמעה ולא קרה כלום, אבל אני יודע לקלוע טוב, ומה שעשיתי זה באתי מחוץ לבית וזרקתי בשבת מרשות הרבים לתוך רשות היחיד עוד חתיכת תרומה שהיא הייתה למשל בגודל של כזית, והיא נחתה בדיוק בצמוד לאותה חתיכת תרומה שהייתה בתוך הבית, ועכשיו ביחד, כיוון שהם צמודים, הם כבר כן כביצה, וביחד הם נטמעים והתרומה נפסלת. ועל זה שואל רבה, נכון שלגבי תרומה, באמת התרומה תיפסל, אבל מה לגבי ההכנסה בשבת? עכשיו לכאורה הוא לא אמור להיות חייב, כי הוא רק הכניס כזית, אבל אומר רבה, אולי כיוון שבאותו רגע שהכזית נחת כן הייתה לו משמעות, אמנם לא לגבי שבת אלא לגבי תומה, אבל בכל זאת יש לו משמעות, אז אולי ניתן לו משמעות גם לגבי שבת. כלומר, כיוון שאני מחשיב אותו לתחום אחד, אולי אני גם מחשיב אותו לתחום של שבת, והוא יהיה חייב אפילו על כזית. זאת השאלה של רבה. רב נחמן ינסה להוכיח מתחום אחר שהוא לא חייב, אבל רבה ידחה את ההוכחה. הניסיון של רב נחמן זה ממקרה שאדם לוקח למשל את לחם הפנים ומוציא אותו מהמקדש בשבת, ואומר על זה אבא שאול שבשביל שהוא יתחייב על הוצאה בשבת הוא צריך להוציא גרוגרת מלחם הפנים כמו כל הוצאה. עכשיו הרי כשאדם מוציא את לחם הפנים מהמקדש, חוץ מזה שהוא עובר על איסור שבת, הוא גם פוסל את הלחם, כמו שלא מוצאים כל קורבן של קודשי קודשים מאזור העזרה. והרי בשביל לפסול את הלחם לא צריך להוציא גרוגרת, אלא מספיק להוציא כזית. ממילא, לפי העיקרון שרב הציע בשאלה שלו, לכאורה היינו אומרים שכיוון שלגבי הוצאה זה נפסל כבר בכזית, אז יש משמעות גם לכזית, אז צריך להחשיב כזית גם להוצאה בשבת, והוא יהיה חייב גם על כזית. ומזה שאנחנו לא אומרים את זה, אלא כמו שאבא שאול אמר, לגבי שבת כן צריך גרוגרת, אז זה מראה שלא אומרים את מה שרב אמר. כלומר, זה שזה נחשב לגבי תחום אחד, זה לא אומר שזה ייחשב לגבי שבת. זאת הראייה של רב נחמן שהוא לא חייב, אבל רב כאמור דוחה את הראייה הזאת והוא אומר, זה לא דומה. במקרה שאני דיברתי עליו לגבי תומה, שני התחומים קורים בדיוק באותו רגע. כלומר, גם באותו רגע אותו כזית נטמע, וגם באותו רגע אני רוצה לדעת אם הוא חייב לגבי שבת. אז שם באמת יכול להיות שנאמר שכיוון שיש לו חשיבות לגבי תחום אחד, יש לו גם חשיבות לגבי שבת. לעומת זאת, במקרה של המקדש שאתה הבאת, זה לא קורה באותו רגע. הרי לגבי הוצאה, אותו לחם ייפסל מיד כשהוא יצא מהחיל. לעומת זאת, לגבי שבת הוא רק יעבור אם הוא יוציא את זה לגמרי מהר הבית, לאיזשהו רשות הרבים. לכן שם, ודאי שלא מעבירים את החשיבות מהתחום של פסול הוצאה מהמקדש לתחום של שבת, אבל אולי אצלנו לגבי התומה, כן. אז כאמור, רב הדחה את הראייה של הרב נחמן, ובזה בעצם נשארנו בלי תשובה. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, נזכיר שהחלק הזה היה בערך עד השליש העליון של עמוד א', ומהשורה השביעית לפני סוף עמוד א' ועד המשנה בעמוד ב'. ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה לשליש העליון של עמוד א' ונראה את החלק השני. גם בחלק השני אנחנו מדברים על זה שדעתו של האדם קובעת לגבי ההוצאה, בחלק הראשון ראינו שהדעת קובעת לגבי מה השיעור שהוא מחשיב לכל פעולה, למשל כולם מחשבים גורגרת לאכילה והוא מחשיב גם פחות. בחלק השני לעומת זאת נראה דבר קצת פחות מחודש, וזה שדעתו של האדם קובעת את הייעוד. למשל, אם יש דבר שאפשר להשתמש בו גם לאכילה וגם לזריעה, אז הדעה של האדם קובעת למה הוא התכוון להשתמש, וממילא השיעור ישתנה בהתאם, כי אם הוא התכוון לאכילה צריך גורגרת, ואם הוא התכוון לזריעה אז מספיק הרבה פחות, כי מספיק 5 זרעים. אז זה ברור שדעת האדם קובעת לגבי הייעוד של ההוצאה, אבל עכשיו נראה 4 מקרים שהם פחות ברורים, כי אצלם היה איזשהו שינוי בין תחילת ההוצאה לבין סוף ההוצאה, כלומר בין העקירה לבין ההנחה, ואנחנו נראה האם זה משפיע או לא. אז המקרה הראשון זה מה קורה אם אדם למשל הוציא גרוגרת, ורק היה לו שינוי בכוונה, כלומר בהתחלה הוא התכוון להוציא את זה בשביל לאכול, ובסוף כשהוא הניח הוא שינה את דעתו, והוא התכוון להשתמש בזה לזריעה או להפך, בהתחלה לזריעה ובסוף לאכילה, אבל בכל מקרה היה כאן גרוגרת, כך שזה מכסה את 2 אפשרויות, כלומר מבחינת השיעור לא חסר לנו כלום, השאלה היא רק האם צריך שהכוונה שלו תהיה רציפה מההתחלה ועד הסוף, כלומר שגם העקירה וגם ההנחה יהיו לאותה מטרה, או לאכילה או לזריעה. אומר רב בשם רב נחמן שלא צריך, כלומר לא אכפת לי שהוא שינה את הכוונה באמצע, בכל מקרה הוא יהיה חייב. זה ברור, עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני זה מה קורה אם בניגוד למקרה הראשון, לא רק שהוא שינה את הכוונה באמצע, אלא בהתאם לשינוי הכוונה גם השיעור השתנה. כלומר, הוא הציג חצי גרוגרת מתוך כוונה לזרוע, אחר כך תוך כדי פעולת ההוצאה נניח שהזרעים התרטבו והם תפחו עד גודל של גרוגרת, ובמקביל הוא גם שינה את דעתו והוא החליט שהוא רוצה אותם לאכילה, כך שכשהוא הניח היה לו כאן גרוגרת לאכילה. אז שוב, כשהוא הוציא היה חצי גרוגרת לזריעה, וכשהוא הניח היה גרוגרת לאכילה. אז נכון שאמרנו במקרה הראשון שלא צריך כוונה רצופה, כלומר לא אכפת לי שהוא יתחיל בזריעה וסיים באכילה, אבל אולי זה דווקא כשהשיעור שצריך לסוף, כלומר לאכילה, היה כבר מההתחלה, כלומר שהיה גרוגרת כבר מההתחלה. אבל כאן שבהתחלה לא הייתה גרוגרת, אולי זה מפצל בין העקירה להנחה, ואז הוא לא יהיה חייב. או שמצד שני נאמר שכיוון שבהתחלה כן היה שיעור למה שהוא רצה, כלומר היה חצי גרוגרת לזריעה, אז זה שבסוף הוא שינה את דעתו זה לא משנה, כי הרי גם אם הוא היה ממשיך עם הכוונה הראשונית שלו לזריעה, אז הוא היה חייב, וזה שבסוף הוא החליט לאכילה, וגם לאכילה יש שיעור כי זה תפח, זה לא מקלקל, ובכל מקרה הוא חייב. זאת ההתלבטות במקרה השני, עכשיו אומרת הגמרא, גם אם נניח שבאמת במקרה הזה הוא כן חייב, כי הרי כאמור גם אם הוא היה ממשיך עם הכוונה הראשונית הוא היה חייב, שואלת הגמרא, המקרה שלישי, מה יקרה אם זה בדיוק הפוך? כלומר שבהתחלה הייתה לו גרוגרת והוא התכוון להוציא את זה לאכילה, ואז תוך כדי הוצאה הגרוגרת הצטמקה לפחות, וכשהוא הניח, הוא הניח פחות מגרוגרת, ואז הוא גם שינה דעתו והתכוון לזריעה. במקרה כזה, מצד אחד, אם הוא היה ממשיך את הכוונה הראשונית לאכילה, אז הוא היה פטור, כי הרי בסוף כבר לא היה כאן גרוגרת, אז אם הולכים לפי ההתחלה, הוא יהיה פטור. מצד שני, אולי לא הולכים לפי ההתחלה, אלא ההתחלה והסוף מנותקים, והעיקר שבכל אחד מהם יש שיעור. והרי בהתחלה הוא התכוון לאכילה והיה שיעור לאכילה, ובסוף הוא התכוון לזריעה והיה שיעור לזריעה, אז הוא חייב, ולא צריך שום רצף בין העקירה להנחה, העיקר שבכל אחד מהם יש שיעור לפי הכוונה באותו שלב. זאת ההתלבטות במקרה השלישי, עכשיו בהנחה שנאמר שבמקרה הזה הוא באמת חייב, כלומר שאין שום תלות בין העקירה לבין ההנחה, מה יקרה במקרה הבא, שזה המקרה הרביעי והאחרון, וזה שהוא הוציא גרוגרת לאכילה, והוא גם הניח גרוגרת לאכילה, אלא שבאמצע תוך כדי אותה גרוגרת הצטמקה, ואז שוב תפחה עוד פעם. האם אנחנו אומרים שלא צריך שום רצף בין העקירה לבין ההנחה, ואז באמת הוא יהיה חייב? או שאנחנו אומרים שבכל זאת כן צריך לפחות רצף של חיוב, ואם היה שלב באמצע שלא היה לזה את השיעור שלו הוא התכוון, אז זה גורם לנתק, ואז ממילא הוא יהיה פטור. זה המקרה הרביעי, ועל 3 המקרים האחרונים האלו הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן החלק השני של השיעור, ועכשיו נקפוץ למשנה בעמוד ב', נראה את החלק הראשון שלה, שזה יהיה החלק השלישי. החלק השלישי לא קשור לנושא של שיעור ההוצאה, אבל הוא קצת קשור למה שראינו עכשיו לגבי הרצף בין העקירה לבין ההנחה. עכשיו רק נזכיר שמדאורייתא יש 2 רשויות, שזה רשות הרבים ורשות היחיד, ומקום שהוא לא זה ולא זה, מוגדר מדאורייתא כמקום פטור, כלומר מהתורה מותר לטלטל מאותו מקום פטור בין לרשות היחיד ובין לרשות הרבים, אבל חז"ל תקנו על חלק ממקומות הפטור שהם לא יחשבו מקום פטור, אלא קרמלית, שזה בעצם רשות מדרבנן, ואז אסור לטלטל מאותה קרמלית לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים מדרבנן. עכשיו יש כל מיני מקומות שמוגדרים כקרמלית, כרגע נדבר על אחד מהם, שזה אם יש איזושהי בליטה ברשות הרבים, שיש לה שטח של 4x4 טפחים, כך שכן יש לה חשיבות, והגובה שלה הוא בין ג' תפחים ל-10 תפחים. במקרה כזה, השטח מעל הבליטה נחשב לקרמלית, וממילא מדרבנן אסור מאותו שטח להעביר לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים. עכשיו, דוגמה לשטח כזה זה איסקופה שנמצאת בכניסה לבית, וממילא מאותה איסקופה אסור להעביר לא לתוך הבית ולא לתוך הרחוב, אבל אם הוא עשה את זה, אז ודאי שהוא פטור, כי זה רק מדרבנן. עכשיו, מה יקרה אם הוא רוצה לתחמן והוא מרים חפץ, הוא מוציא אותו מרשות היחיד אל אותה איסקופה, שם הוא נעצר לכמה רגעים, ואז הוא המשיך והוציא את החפץ לרשות הרבים. במקרה כזה, ברור שהוא יהיה פטור, כי הוא לא תיטל ישירות מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא הוא עצר דרך אותה קרמלית, וממילא הוא פטור. זה ברור. מה שפחות ברור זה מה קורה אם הוא מרים חפץ, יוצא איתו החוצה, עובר דרך האיסקופה, לא נעצר לרגע וממשיך ישר לרשות הרבים. האם אנחנו אומרים שזה שהחפץ עבר גם על האיסקופה, כלומר על הקרמלית, זה גם כן מנתק בין העקירה לבין ההנחה והוא יהיה פטור, או שזה דווקא אם הוא נעצר על האיסקופה, שאז זה נחשב שהחפץ נח. לגבי זה יש מחלוקת בין המשנה שלנו לבין בן עזאי. לפי המשנה שלנו, במקרה כזה הוא יהיה חייב, כי הוא לא נעצר בקרמלית, אז הוא לא נחשב שהחפץ נח בקרמלית, וממילא הוא חייב. לעומת זאת, בן עזאי פותר גם כאן, כי לדעתו מהלך כעומד דמי, וממילא זה נחשב כאילו שהחפץ נח בקרמלית, וממילא הוא פטור. עד כאן החלק השלישי ראינו מחלוקת האם כשהוא לא נעצר בקרמלית הוא חייב או פטור. החלק הרביעי מביא אותנו לחצי השני של המשנה בעמוד ב', אבל לפני שנראה את המשנה, נראה את מחלוקת האמוראים בגמרא, ואז נחזור למשנה. נקדים שאם אני מוציא חפץ גדול מרשות לרשות, אני רק חייב כשכל החפץ, בלי יוצא מן הכלל, עבר את הגבול. כלומר, גם אם הוצאתי את הרוב, אני עוד לא חייב, רק כשהכל ממש עבר, זה ברור. מה שלא ברור זה מה קורה אם למשל יש לי כלי שהוא מלא בגרגירי חרדל והוצאתי את הכלי עד האמצע. השאלה היא האם אני מסתכל על הכלי וכיוון שלא כל הכלי עדיין יצא אז אני פטור, או שאני מתעלם מהכלי ומסתכל על מה שבתוכו, והרי בתוך הכלי יש גרגירי חרדל וודאי שכמות גדולה מהם כבר כן עברה, אז אני חייב על מה שעבר, כי לא מדובר כאן על דבר אחד מחובר אלא על המון גרגירים שבמקרה הם קרובים אחד לשני. אבל אם הוצאתי שיעור של גרגירים שעליהם אני חייב, אני חייב אפילו שיש יש עדיין עוד גרגירים שלא יצאו ואפילו שהם באותו כלי. אז זאת השאלה, זה נקרא בגמרא, האם אגד כלי שמי אגד או לא? אם אגד כלי שמי אגד, אז אני מתייחס לכלי ואני עדיין פטור. אם לאו שמי אגד, אז אני חייב, כי אני מתייחס לתוכן ולא לכלי. לגבי זה, רבי יוחנן אומר שאני פטור, כי אגד כלי שמי אגד, וחזקיה אומר שאני חייב, כי אגד כלי לאו שמי אגד ואני מתייחס לתוכן. עוד פעם, רבי יוחנן פוטר, כי אגד כלי שמי אגד ולא כל הכלי יצא, וחזקיה מחייב, כי אגד כלי לאו שמי אגד ולא אכפת לי מהכלי, אלא מהגרגירים שהם כן יצאו. זאת המחלוקת, ועכשיו על המחלוקת הזאת נראה 4 דיונים ובזה נסיים. הדיון הראשון זה לראות איך המחלוקת מסתדרת במשנה, ואנחנו נראה 2 שלבים בדיון הזה. השלב הראשון מאוד פשוט, המשנה לכאורה אומרת בדיוק כמו רבי יוחנן, אומרת המשנה, אם אני מוציא קופה של פירות והוצאתי את זה רק עד האמצע, אז אפילו שחלק מהפירות בעצם כבר בחוץ, אני עדיין פטור, כי הרי לא כל הקופה יצא, זה לכאורה כמו רבי יוחנן שאמר אגד כלי שמי אגד, ואני פטור כי חלק מהכלי בפנים. זה לכאורה, אבל אומר חזקיה, לא נכון, את המשנה נעמיד בפירות שהם ארוכים, כלומר לא בגרגירי חרדה למשל, אלא למשל בקישואים ארוכים שהם תופסים את כל אורך הכלי, וממילא מבחינה מציאותית, כל עוד לא כל הכלי יצא, גם לא כל הפירות יצאו, ולכן המשנה פתרה, כי הרי ברור שאם לא הוצאת הכל, אתה לא חייב. לעומת זאת, אם יהיה מדובר באמת בגרגירי חרדל, אז לפי חזקיה אתה חייב, כי כאמור, אגד כלי לאו שמי אגד לדעתו, ולכן אתה חייב על התוכן. זה שלב ראשון לגבי המשנה. המשנה כאמור פותרת אם לא הוצאת את כל הכלי. רבי יוחנן אומר שזה מדבר גם על גרגירים, כי אגד כלי שמי אגד, והכלי מחבר את כל הגרגירים. חזקיה אומר שבגרגירים אני אהיה חייב, והמשנה שפותרת מדברת על פירות ארוכים, כמו קישואים, שהם פשוט לא יצאו לגמרי ולכן הוא פטור. השלב השני בדיון במשנה זה שמה שאמרנו עכשיו עדיין לא כל כך ברור, כי יש איזשהו קושי פנימי במשנה שצריך להבין אותו. אז בשביל זה בוא נראה עוד פעם את המשנה עצמה. אומרת המשנה, קופה שהיא מלאה פירות והוצאתי אותה, אף על פי שרוב פירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. עוד פעם, אף על פי שרוב פירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. עכשיו נשים לב שיש כאן הבדל בין התחלת המשפט לסוף המשפט. בהתחלת המשפט, במה זה תלוי? בפירות. אף על פי שרוב פירות מבחוץ פטור, משמע שאם כל הפירות היו בחוץ, אז באמת הוא היה חייב, כי זה תלוי בפירות. לעומת זאת, בסוף המשפט כתוב עד שיוציא את כל הקופה. משמע שאפילו אם כל הפירות יהיו בחוץ, עדיין הוא לא יהיה חייב עד שיוציא גם את כל הקופה עצמה, כי הרי מן הסתם הקופה קצת יותר רחבה מהפירות שבפנים. ממילא לכאורה יש כאן בעיה, כי אם נלך לפי תחילת המשפט שזה תלוי בפירות, זה מראה שאגד כלי, לאו שמי אגד. אבל אם נלך לפי סוף המשפט שזה תלוי גם בקופה עצמה, זה מראה לכאורה שאגד כלי, כן שמי אגד. זאת הבעיה, ויש כאן סתירה פנימית בתוך המשנה. ועל זה עונה הגמרא, זה לא קשה, לא לרבי יוחנן ולא לחזקיה, פשוט צריך להבין טיפה את הלשון של המשנה בצורה שונה. איך נבין את זה? אז נתחיל עם רבי יוחנן. רבי יוחנן שאומר שאגד כלי כן שמי אגד, כלומר באמת הכל תלוי בקופה וצריך שכל הקופה תצא בשביל שהוא יהיה חייב. זה שבתחילת המשפט זה נשמע כאילו שזה תלוי בפירות ולא בקופה, המשנה לא התכוונה לזה. מה שהיא אמרה זה שאפילו שרוב הפירות בחוץ הוא עדיין פטור, ואפילו אם כל הפירות בחוץ הוא עדיין פטור, מתי הוא חייב? רק אם הקופה עצמה גם יצא לגמרי. זה לפי רבי יוחנן. עכשיו לפי חזקיה. חזקיה כאמור אומר שאגד כלי לאו שמי אגד, והמשנה שפותרת מדברת על פירות ארוכים כמו קישואים, ובאמת הקופה לא מעניינת אותו, ואם כל הקישואים יצאו, גם אם חלק מהעובי של הקופה עדיין בפנים, ודאי שהוא חייב על הכישויים לפי חזקיה, כי הקופה לא מעניינת אותו, וזה שבסוף המשפט כתוב עד שתצא הקופה, המשנה לא התכוונה באמת שהקופה עצמה צריכה לצאת, אלא שהתכוונה שאם יצאו כל הכישויים, זה נחשב כאילו שהקופה יצא, כלומר זה נחשב שהכל יצא והוא חייב, גם אם באמת חלק מהעובי של הקופה עדיין בפנים. עד כאן הדיון הראשון לגבי המחלוקת, ראינו שני שלבים באיך לסדר את שני הצדדים עם המשנה, ועכשיו אנחנו עוברים לדיון השני. הדיון השני זה מברייתא שלכאורה היא בדיוק כמו המשנה, אלא שהיא לא מדברת על קופה של פירות, אלא על קופה של רוכלין, כלומר אנשים שמוכרים בסמים, וגם היא אומרת שאתה לא חייב עד שהוצאת את כל הקופה. עכשיו, מה זה משנה אם זה בסמים או פירות? כי בפירות, חזקיה יכול לומר שמדובר בפירות ארוכים כמו קישואים, אבל בבסמים, לכאורה מדובר בבסמים שתכנו אותם, ולא באיזה גוש אחד ארוך. ממילא כאן יהיה קשה על חזקיה, למה הברייתא פותרת? הרי אם מדובר בהמון חלקים קטנים, הוא אמור לחייב, כי חלק מהחלקים כבר יצאו. עונה הגמרא, לא נכון, גם כאן, אפילו שמדובר בבסמים, מדובר בעשבי בסמים ארוכים, ולכן פטור, כי לא כל העשב יצא חוצה, כמו דעת חזקיה, אבל באמת אם היה מדובר באבקת בסמים, אז באמת הוא היה מחייב, כי לשיטתו לא אכפת לי מהכלי, וכשחלק יצא, חייב. עד כאן הדיון השני, זה היה קושייה על חזקיה ותרצנו, עכשיו הדיון השלישי, קושייה על רבי יוחנן, ונתרץ. הקושייה היא מאדם שגונב בשבת איזשהו שק שיש בתוכו חפצים, והוא גורר את השק על הרצפה מהבית של הנגנב אל רשות הרבים, ובאותו רגע שהוא הוציא את זה מרשות לרשות, הוא בעצם עבר על שני דברים, הוא גם הוציא בשבת מרשות לרשות, והוא גם עשה קניין גניבה ועבר על גניבה, וממילא הדין הוא שהוא פטור על הגניבה, כי כיוון שהוא עבר על איסור שעקרונית יש בו חיוב מיטה, אז אם אותה פעולה גם גורמת לו לחיוב ממון, הוא פטור על זה, זה נקרא קימלי בדרה במיני, תעמיד אותו בדין החמור יותר שזה איסור שבת ותפתור אותו מהדין הממוני של הגניבה. זה הדין, וזה לכאורה קשה על רבי יוחנן. למה זה קשה על רבי יוחנן? כי לפי רבי יוחנן יש פער בין הגניבה לבין איסור השבת. למה? הגמרא מניחה שבתוך אותו שק אין איזשהו משהו ארוך אחד, אלא אוסף של חפצים. ממילא לגבי הגניבה, ברגע שאיזשהו חפץ בתוך השק עבר את הגבול, מאותו רגע הוא עבר לרשות שלי, וממילא כבר גנבתי. לגבי שבת, כאן זה תלוי במחלוקת חזקיה ורבי יוחנן. לפי חזקיה, אני באמת הולך לפי כל חפץ וחפץ שבתוך השק, אז גם כן, ברגע שאחד מהחפצים עבר את הגבול, עברתי על איסור הוצאה, כך ששני הדברים, הגניבה וההוצאה בשבת, קרו באותו זמן. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, שלגבי הוצאה בשבת אכפת לי מכל הכלי, אז גם אם יצא חפץ אחד, אני עוד לא חייב, רק כשאני אוציא את כל השק, אז אני אהיה חייב. ממילא לפי רבי יוחנן יש כאן פער בין הגניבה לבין איסור ההוצאה. הגניבה הייתה ברגע שאחד מהחפצים יצא, לעומת זאת איסור ההוצאה זה רק שכל השק יצא. וממילא כשהגניבה ואיסור ההוצאה לא בדיוק באותו זמן, אז אין את הפטור של קימלי בדרה במיני, ואמור להיות חייב גם על שבת וגם על גניבה. אז למה הדין הוא שהוא פטור לפי רבי יוחנן? זאת הקושייה על רבי יוחנן, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, כשיש עיקרון משותף לשתי התשובות, וזה שהנחת היסוד שלנו בקושייה שהגניבה קורית מיד בהתחלה ואיסור השבת זה רק בסוף, היא לא נכונה. באמת גם הגניבה קורית רק בסוף. למה גם הגניבה קורית רק בסוף? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהגמרא דוחה אותה זה שכאן לא מדובר שהוא מוציא את השק עם הפייה קדימה, אלא מדובר שהוא מוציא את השק כשהצד של השק הוא זה שפונה אל הגנב. ממילא, אפילו שהוא הוציא חלק מהשק, עדיין זה לא עוזר לו, לא יכול להוציא את החפצים שבתוך השק. ממילא זה עדיין לא נחשב שזה יצא מרשות הבעלים, ולכן הוא בעצם עוד לא גנב עד שהוא יוציא את כל השק. וממילא גם הגניבה וגם איסור השבת באים בדיוק באותו רגע, ולכן גם לדעתו יש כמלה בדרך. הדרה במיני. זאת האפשרות הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, מה זה משנה שהוא הוציא את השק מהצד? גם לפני שהוא הוציא את כל השק, כבר אז יש לו שליטה על מה שבפנים. איך? הוא פשוט יפרום את השק ויוציא את מה שבפנים. ממילא זה כן עכשיו שהוא גנב כבר מהרגע הראשון, ולכן צריך למצוא אפשרות אחרת. האפשרות השנייה זה שכאן נעמיד שלא מדובר באוסף של חפצים קטנים בתוך השק, אלא באוסף של חתיכות ארוכות שמגיעות מההתחלה ועד הסוף של השק, וממילא כל עוד הוא לא הוציא את כל השק, אז הוא לא גנב כלום, כי חלק מהחתיכה הארוכה הזאת עדיין בתוך הרשות של הבעלים, וממילא כיוון שהגניבה ואיסור השבת קורים רק אחרי שהוא הוציא את כל השק, אז גם לרבי יוחנן יש קימלה וכך תרצנו את הקושייה. עד כאן הדיון השלישי על המחלוקת חזקיה ורבי יוחנן, בסוגריים רק נעיר שהגמרא שואלת הרי לכאורה לגבי שבת הוא עדיין לא יצא, אפילו שהוא יוציא את כל השק, כי הרי בסוף השק יש שנצים כאלה, חתיכות של חוט שעדיין לא יצאו, עונה הגמרא או שאין את החתיכות או שהם היו על השק, בכל מקרה ברגע שהחתיכות יצאו גם כל השק יצא ולכן גם לדעתו יש קימלי. הדיון הרביעי והאחרון זה שהגמרא מביאה שבמחלוקת הזאת של חזקיה ורבי יוחנן גם רב ואביי נחלקו, שרב אמר כמו חזקיה שהוא חייב ואביי אמר כמו רבי יוחנן שהוא פטור. הגמרא מקשה על זה ממקום אחר ששם הם אמרו להפך, ובאמת אומרת הגמרא איפוך, צריך להפוך את השיטות שלהם בשביל שלא יהיה קשה ממקום על מקום. עד כאן הדיון הרביעי, בסוגריים לסיום הגמרא מביאה ביניהם עוד מחלוקת, וזה מה קורה אם אני עומד ברשות אחת ומוציא את היד אל הרשות האחרת, האם זה נחשב שהוצאתי או לא. אז כבר ראינו בתחילת המסכת שאם אני רק מוציא ומישהו אחר לוקח לי מהיד, אז שנינו פטורים, כלומר מכאן שזה לא נחשב שהוצאתי, כי אמנם אני עקרתי אבל לא הנחתי ברשות השנייה, כי הרי הרגליים שלי עדיין ברשות שלי, אבל אומרת הגמרא שזה דווקא מעל ג' תפחים. אבל מה יקרה אם אני אוציא את זה מתחת לג' תפחים? האם אז אפילו שהרגליים שלי עדיין בצד שלי, היד שלי שהיא נמוכה ליד הקרקע בצד השני אולי כן נחשבת מונחת ואז אני חייב? אז גם בזה יש מחלוקת בין אביי לרבה, האם הולכים לפי הרגליים או לפי היד. בזה הגענו למשנה בצדיק בית עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו שהשיעור של ההוצאה הוא סובייקטיבי, אבל רק לחומרה, כלומר שאם אני מחשיב שיעור קטן יותר והוצאתי אותו, אני חייב, אבל אם אני מחשיב רק שיעור גדול יותר, אז גם אם הוצאתי את השיעור הקטן שחזל קבוע, אני כן חייב, כי בטלה דעתי אצל כל אדם. וראינו שההחשבה הזאת של שיעור קטן יותר וגם הביטול של ההחשבה לא צריך שהיא תהיה מפורשת, אלא מספיק שהצנעתי בשביל להוציא, אפילו ששכחתי למה הצנעתי ואז הוצאתי, אני חייב, וגם להפך, מספיק שהחזרתי את מה שהצנעתי למחסן הכללי, אני פטור גם אם הם עדיין היו קצת נבדלים מכל השאר. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שהדעה שלי קובעת לא רק את השיעור, אלא גם את המטרה של ההוצאה, וראינו שלא צריך שהמטרה תישאר בין העקירה להנחה, כלומר גם אם בעקירה חשבתי שאני מוציא גרוגרת לצורך אכילה, ובהנחה החלטתי לצורך זריעה, אני עדיין חייב. מה שהתלבטנו זה מה קורה אם לא היה רצף בין העקירה להנחה גם לגבי השיעור, כלומר התחלתי בחצי גורגרת לזריעה וסיימתי בגורגרת לאכילה או להפך, או שהתחלתי עם גורגרת וסיימתי עם גורגרת אבל באמצע הגורגרת הצטמקה וחזרה, לגבי כל זה נשארנו בתיקו, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי למדנו שאם העברתי דרך הסקופה ונעצרתי על ההסקופה, שזה קרמלית, אז אני פטור. אם לא נעצרתי לפי המשנה אני חייב, לפי בן עזאי אני פטור, כי לדעתו מהלך כי עומד דמי. בחלק הרביעי ראינו שבשביל להתחייב על הוצאה צריך להוציא את כל החפץ, וראינו מחלוקת מה קורה אם יש לי כלי גדול שבתוכו יש מלא דברים קטנים, והוצאתי חצי מהכלי הגדול, לפי חזקיה אני חייב, כי הרי הוצאתי גם חלק מהדברים הקטנים שבפנים, לפי רבי יוחנן אני פטור, כי אגד כלי שמי אגד, ואני לא חייב עד שאני מוציא את כל הכלי. ראינו קושיות לכאן ולכאן, ותרצנו, וראינו שגם רבא ואביי נחלקו באותה מחלוקת, כל הטוב.